לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כ"ב בחשוון, תש"פ, ויומן לפי שעה היום. לא, לא, אנחנו לא נעסוק לא בפוליטיקה, לא בקואליציה, לא בליברמן, לא בגנץ, לא בנתניהו, עניינים אחרים לגמרי. אם אתם רוצים קצת הפוגה מהפוליטיקה שמסביבנו, מהגעש והרעש הקואליציוני, אז אולי אנחנו נהיה כאן הפתרון לכך. אנחנו נפתח בשיחה עם אחד מבחירי המומחים הבינלאומיים לאיראן, חוקר בכיר במכון טרומן, דוקטור אלדד פרדו. ננסה לנתח את הצעדים האחרונים של איראן, אלה שהובילו אל התקיפה הישראלית בסוריה, וגם ננסה להעריך מה יהיו הצעדים הבאים של איראן. האם באמת, כמו שמפחידים אותנו קצת אולי בתקשורת, באמת איראן בדרך לתגובה שמי יודע מה יקרה כאשר היא תבוא עלינו? ננסה לברר את הסוגיה הזו. ובהמשכו של היומן, אנחנו נתמקד ביום הילד הבינלאומי. יום הילד הבינלאומי חל היום, וזה קורה בצל האירועים הפוליטיים, ולכן קצת פחות זוכה לתשומת לב. אנחנו נמקד לא מעט תשומת לב בסוגיה הזו. נדבר כאן על כנס מיוחד שמתקיים היום סביב פתרונות חדשניים לאתגרי בטיחות ילדים בעידן הנוכחי. העולם הופך להיות יותר ויותר מסוכן לילדים. זה גם קורקינטים ואופניים חשמליים, אבל גם ערים מתוחכמות וחכמות, וכל מיני תופעות שבעבר לא היו, וכעת צריך להתמודד איתם ולתת פתרונות, נדבר גם על כך. וגם אי אפשר להתעלם מהסיכון שהפך להיות יותר ויותר תופס כותרות בשנים האחרונות, סיכון הרכבים הנעולים. יש היום אירוע, כנס מיוחד שעוסק באתגרי הבטיחות, ובכנס הזה דיברה הבוקר שובה דביר, הבן שלה, בן 5 חודשים, נחלץ מרכב משפחתי לאחר שהוא ננעל בתוכו. אנחנו נדבר איתה, היא תספר לנו את הסיפור הבאמת מצמרר שלה, סיפור של אם שרואה את הבן שלה ננעל וידה קצרה מאושיע. איך בסופו של דבר הסיפור הזה הסתיים בטוב, נשמע את הסיפור המלא בהמשך היומן. וגם על נוער נושר אנחנו נדבר במסגרת העיסוק הזה ביום הילד הבינלאומי. תהיה איתנו כאן ראש המסלול לקידום נוער במכללת אורות ישראל, הדוקטור נירית רחברגר. יש לה כמה תובנות ופתרונות לסוגיה המורכבת הזו של נוער נושר. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. התקיפה הישראלית בסוריה, רמז ברור לטהרן, כך כולם מסבירים לנו. אנחנו רוצים לדבר עם אחד מבחירי החוקרים של איראן, הדוקטור אלדד פרדו, שלום לך.
שלום וברכה.
חוקר בכיר במכון טרומן. איך אתה רואה את התקיפה הזאת? הייתה לישראל ברירה אחרי הירי אלינו?
האמת שנראה לי שזה לא לגמרי קשור, למרות שזאת ההכרזה שלנו. כנראה הצטברו מעשים איראנים בשטח, במרחב שקרוב אלינו ומסוכן לנו, והוחלט כנראה שזאת הזדמנות שמתאימה. כמובן אני לא אומר לך את זה, אשמח ידיעה, זה מין ניחוש כזה, אבל מה שקרה...
לפי מה מגיע הניחוש הזה? מה ראית בדיווחים האחרונים?
תראה, אני... הייתה תקיפה איראנית בסעודיה לפני מספר חודשים, שהם תקפו שם מספר... מרכזי נפט מאוד חשובים, למעשה זאת הייתה פעולה שיש לה משמעות גלובלית. קודם כל, מדינה תוקפת את מערך האנרגיה העולמי. זה כמעט כמו לזרוק פצצת אטום. עכשיו, ארצות הברית לא הגיבה על זה, אבל רשמה את זה לפניה. דבר שני, התברר, למרות שהיו שם כל מיני אמצעי הגנה אווירית אמריקאים, שלאיראנים יש יכולות לחדור, ולפחות לפי מה שדיברו, גם בארץ היו מודאגים מזה. עכשיו, אנחנו יודעים שקצת לפני זה ישראל הצליחה לסכל התקפה דומה נגדה על ידי פעולה מניעתית. תקפו בסוריה מהלך דומה של שילוב של טילים ומזלטים מונחים בעזרת מידע מודיעיני מדוקדק שאפשר חיסולות טרם שיגור, אבל אנחנו לא יודעים שבהנחה שהיו משגרים שאנחנו מסוגלים לעצור את זה באוויר. לכן
זאת אומרת, היה צריך להקדים לפני רגע לחיצה על הכפתור ולהגיב אז.
כן, עכשיו, אני אומר לך את כל זה כאדם שלא מבין בענייני צבא.
כן.
אני עוסק באיראן עצמה, אבל אני בתור, אתה יודע, קורא עיתונים כזה, יכול להיות שכל מה שאני אומר הוא לא, אין לו בסיס. אז זה מה שאני נראה לי ככה, בלי שהתקנו אותי ובלי שאני מבין. ואז, אבל מה, כאן אני מגיע למשפט החשוב, וראיתי הרבה, מספר מומחים, חלקם כתבים צבאיים, אנשים שאמורים להבין יותר, שאמרו שישראל נמנעה בחודשים האחרונים לתקוף, מתוך הנחה שפתאום ראו שהאיראנים יכולים לחזור. לפני זה הייתה תקופה די ארוכה, שאנחנו ביצענו שורה של תקיפות מאוד רציניות, כולל בעיראק, כולל על גבול סוריה-עיראק, כולל בכל האזור, ולמעשה בלמנו את, 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 את בניית האימפריה האיראנית בזירה שלנו, בציר הצפוני. יש להם הרי שני צירים, יש ציר צפוני, שהוא מאפגניסטן עד הים התיכון, לציר דרומי, שהוא לתימן ולמפרץ, כשהכוונה היא לעשות תנועת מלקחיים סביב מקה ומדינה. ברגע שאיראן תשתלט על מקה ומדינה, הרי היא מרכז העולם המוסלמי, והתוכנית שלה לכיבוש העולם כולו, ככל שזה נשמע מטורף, ככה הם גם מחויבים לזה בחוקה שלהם, אז ככה הם פועלים.
אז אני רוצה להבין, אז אתה אומר שאנחנו ביצענו הרבה פעולות באזור כשראינו, ולמה הפסקנו? למה לפי מה שהבנת מאותם מומחים, ישראל פתאום נמנעה מלתקוף?
כי התברר שאיראן יכולה לבצע, כלומר שיש איזושהי חולשה. עד אז, הדעה הייתה שלישראל בזכות חיל האוויר והמודיעין, יש שליטה מוחלטת, ולאיראנים, גם משום שהם רחוקים, וגם בגלל שמבחינה טכנולוגית אנחנו עדיפים, לא הייתה להם שום דרך לענות. עכשיו, אם היינו ממתינים ולא מגיבים, אז לאט לאט הייתה נוצרת מציאות, כמו שיש בעזה, כמו שיש בדרום לבנון, הייתה נוצרת מציאות כזאת בסוריה, וידוע שיש איזה 80 אלף אנשים שקשורים לאימפריה האיראנית, כלומר מיליציות אפגניות, מיליציות איראניות, עיראקיות וכל מיני מיליציות כאלה, שהפטימיון וכו' וכו', חשדשאבי, כל מיני כאלה, שנמצאים באזור. ומה שקורה זה שאיראן, בלי שהם מרגישים, בנתה אימפריה. אבל עוד נקודה ככה, לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, שאנשים לא שמים לב, יש קרה תופעה מאוד מאוד מעניינת בימים האחרונים, והם ההפגנות וגל ההתקוממות הגדול באיראן, והוא מצטרף לגל הפגנות ארוך מאוד, אלים מאוד ועקשני מאוד באיראק, וגם אנחנו יודעים על הפגנות ומחאה בלבנון, כולל בכל המקומות האלה, כולל באוכלוסייה השיעית, ואנחנו בעצם רואים גם סוג של מרד נגד איראן ברצועת עזה, שזה מאוד מעניין, שאנחנו רואים שהייתה התלקחות בין מדינת ישראל לארגון הג'יהאד האיסלאמי, שהוא ארגון איראני בעצם, או כמעט איראני, והנה החמאס, שהוא ארגון שאומנם בעל ברית של איראן, אבל לא כפוף לאיראן, והוא בכל זאת ארגון סוני, הוא בעצם תומך בישראל במאבק הזה, כלומר הוא מורד באיראן. זאת אומרת שיש לנו אימפריה איראנית שמורכבת משיעים, אבל האידיאולוגיה שלה היא לא שיעית, היא כלל איסלאמית וכלל עולמית, והולך לכבוש את כל העולם, ובכל רחבי האימפריה יש מרידות נגד המרכז. זה מאוד מעניין.
אגב, זה לא, זאת אומרת, אתה קרחת בחבילה אחת את המחאה, איך מתייחסים אליה, הסימפטית הזאת בלבנון, שירים, ריקודים, למחאות האלימות בעיראק ובמקומות אחרים?
כן, בוודאי, זה, תשמע, כל תיאוריה מדעית, או במיוחד במדעי החברה, כלומר, אתה לוקח איזה כלל, ואתה מכיל אותו על משהו רחב, אז ברור שיש, כל תיאוריה היא גם הסתירה של עצמה, אז ברגע שאני אומר שיש התקוממות אחת בכל האימפריה, אז אתה אומר, תשמע, בלבנון זה מתנהג כמו בלבנון, ובעיראק זה מתנהג כמו בעיראק, ולכן כל דבר הוא נפרד, אז ככה באים לך פרופסור ואומרים, אין בכלל עם יהודי, הרי במאה ה-18 היהודים בכלל לא דיברו עברית, כי אין עם יהודי, הם לא דיברו עברית, הם לא גרו בארץ. לעומת זאת, דוד המלך לא לבש מכנסי ג'ינס, והיום יהודים לובשים... אז זה הפרדוקס שאנחנו חיים בה, שהעולם הוא גם משתנה כל הזמן, אבל גם יש המשכיות. עכשיו, אני רואה שבכל המקומות שאיראן שמה את הזרוע שלה, כולם מוחים וצורכים, ובמיוחד באיראן עצמה. עכשיו צריך להבין מה זה איראן. איראן היא מדינה כפולה. כמו שישראל מבחינה מסוימת היא מדינה כפולה. מה זה מדינה כפולה? יש מוסדות של טרום המדינה, למשל הקרן הקיימת, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, כל המוסדות שהיו בארץ לפני שקמה המדינה, מי שקמה המדינה, הם לא נעלמו. למה? כי הם מוסדות שהם לכאורה הנהגת היהדות העולמית, כן? וישראל היא בעצם חלק מאותה יהדות עולמית. אותו דבר באיראן. יש את מוסדות המהפכה, שזה חמינאי ואנשים כאלה, ויש מוסדות איראן עצמה, שהם הנשיא. למשל, יש לך את משמרות המהפכה. מה זה משמרות המהפכה וקאסם סולימני? זה הצבא של האימפריה שבסופו של דבר אמורה לכבוש את כל העולם. עכשיו, מתחת לאותה אימפריה יהיו כל מיני מדינות, ואחת המדינות היא איראן עצמה. כלומר, איראן עצמה היא כבושה מתחת לאימפריה האיראנית חומניסטית. ואנחנו רואים מרד של העם האיראני נגד האימפריה האיראנית חומניסטית, של העם האיראקי נגד האימפריה האיראנית חומניסטית, של הלבנונים נגד האימפריה, וכולי וכולי. עכשיו, כל זה נובע משתי סיבות. אחת, שהמשטר הזה הוא פשוט בלתי מתפקד, הם מנסים לשדוד ארצות אחרות, כי הם לא מתפקדים, מנהלים את המדינה שלהם העשירה והמצליחה והמשגשגת, הם לא מצליחים לנהל אותה, זה אחת הסיבות המרכזיות. ודבר שני, סיבה נוספת היא הלחץ האמריקאי המאוד יעיל, המאוד אפקטיבי, שהוא גם דרך אגב יש סנקציות על לבנון, וגם פעולות, למשל עכשיו, גם על עיראק יתחילו סוג של סנקציות, יש הפעילות של האמריקאים מאוד מאוד יעילה ומחוכמת, וזה נותן את אותותיו.
עכשיו עוד שאלה אחת לפני שאנחנו מסיימים, מכיוון שאמרת שאתה לא בקי בפן הצבאי כמובן, אבל אתה בקי בפן האיראני, אז בהכירך את הלכי הרוחות אצל ההנהגה שם, כשהם רואים שאנשים שלהם הותקפו בסוריה על ידי ישראל, לאן זה מוביל אותם?
תראה, זה נראה לי ש... תראה, כבר היו לי מקרים שאמרתי שהם בחיים לא יעשו והם עשו, זה נראה לי שזה הדבר האחרון, האחרון, האחרון שהם צריכים, זה סכסוך נגד ישראל. בהפגנות שיש עכשיו, 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 אתה צריך להבין שבאיראן עצמה יש הפגנות שמכסות עשרות ערים, שיש שם כנראה הרבה מאוד הרוגים, הם סגרו את האינטרנט לכל המדינה, מדובר על 5% מהאינטרנט שמתפקד, אני עצמי ניסיתי להיכנס לאתרים של המשטר עצמו, אתרי תעמולה שלהם, אתה לא יכול להגיע, אתה מבין על מה אנחנו מדברים פה, כלומר יש שם מצב, יכול להיות שזה גל שבגלל העלאת הנפט, שיעלה ויעלם, אבל יכול להיות מאוד שלא. עכשיו, הסיסמאות הן באופן שיטתי, והסיסמה החדשה היא, אנחנו שופכים את כספנו על פלסטין ולא על העם שלנו. הסיסמה האחרת שהיא גם חוזרת ונשנית כבר הרבה זמן בהפגנות, היא שלא לסוריה ולא לעזה, את נשמתי אתם לאיראן. כלומר, הדבר שהכי מרגיז אותם הוא העובדה שהמשטר הזה מתערב בפלסטין. כלומר, מבחינת העם האיראני זה הדבר הכי הכי גרוע. קודם כל, אין להם שום עניין עם הפלסטינים. דבר נוסף, מה שקרה עכשיו ברצועת עזה במלחמה האחרונה, וזה אני שומע מפרשנים איראנים, שישראל התקדשה עם הג'יהאד האיסלאמי, אבל חמאס לא התערב. כלומר, לפי זה עולה בבירור הטענה שאיראן מנסה להציט פה מלחמה בינינו לבין הפלסטינים, ואילו הפלסטינים עצמם, כולל חמאס, שהוא רק היה רוצה לחסל את ישראל, אבל הוא כרגע לא רוצה את זה, באה איראן ויוצרת את המלחמה. מה המלחמה הזאת אומרת? שכל הכסף המועט שנשאר שם, בגלל הסכסוך האידיוטי על נשק גרעיני שאיראן בכלל לא צריכה, איראן, האימפריה, כן, אבל איראן עצמה לא צריכה, אבל היא כבושה על ידי האימפריה, בינתיים הכל שם מתפורר, הכל שם מתפורר, המדינה שם במצב של התפוררות, ולכן אם הם עכשיו ייכנסו למלחמת התשה, אתה צריך לזכור שאנחנו עם קווים קצרים, זה כן היסטוריה צבאית בסיסית, למרות שאני לא מומחה לענייני צבא, אבל אנחנו ליד הגבול שלנו, הם שולחים את החיילים במסלולים ארוכים ובמטוסים, ישראל יכולה להפיל להם מטוסים אליהם נוסעים, יכולה להפציץ להם שיירות בדרך, וכבר הם יכולים לראות איזה טיל פה על תל אביב, אבל היתרון שלך שאתה בקווים קצרים, הם לא יכולים לנצח אותך, הם לא יכולים לכבוש אותך, מה גם שאין להם טנקים, אין להם מטוסים, אין להם שום דבר. חיזבאללה עצמה, העם בדרום לבנון הוא נגד חיזבאללה, אז מה עכשיו חיזבאללה תיכנס למלחמה נגד ישראל, ומה יקרה אם ישראל תכבוש את דרום לבנון, תחסל את חיזבאללה, אי אפשר לשקם את חיזבאללה, איראן אין לה כוחות יותר, זה לא כמו שהיה ב-2006, הם נגמרו, הם חסרי כוח, הם חסרי אונים, לכן המצב שלהם מאוד קשה, אם הם יעשו, תראה, הם לא מתייעצים איתי, הם יכולים דווקא כן לשלוח איזשהו טיל או משהו, אבל עד עכשיו הם כל הזמן חטפו, ולא די בזה שהם חטפו, אלא שהציבור באיראן זועם, זה לא שזה, יש לך, נגיד אנחנו יושבים פה, והמוסד בינתיים מעורב באיזה מלחמת אזרחים באפריקה, אף אחד לא יודע, בגלל, אני לא יודע מה, שאנחנו צריכים משהו, איזה הפרות אורניום, נניח. אז אוקיי, הציבור פה הוא נגד התערבות באפריקה, אבל הוא לא יודע על זה, זה לא המצב. המצב הוא שהם יודעים, והם צועקים, והם צורכים את זה ברחומות, כולם, מאות אלפים. אז מה יש להם עכשיו להיכנס למלחמה כזאת, כשהעם צורח נגד מלחמה כזאת עוד לפני שהיא פרצה? לא נראה לי הגיוני.
אוקיי, נשאר לנו רק לקוות שההיגיון שלך באמת איפשהו יקביל להיגיון שלהם. יש חשש שלפעמים, כמו שאמרת, זה לא קורה. הדוקטור אלדד פרדו, תודה רבה על הדברים. יום טוב.
יופי, תודה שהתקשרתם.
שלום, שלום. היום מצוין יום הילד הבינלאומי, ובירושלים מקיימת התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. זו תוכנית שמשלבת פעילות של 5 משרדי ממשלה יחד. כנס מיוחד סביב פתרונות חדשניים לאתגרי בטיחות הילדים בעידן הנוכחי. אנחנו כמובן מכירים את סוגיית נעילת הילדים בכלי רכב, אבל ככל הנראה מדובר הרבה מעבר לזה. ואנחנו רוצים לשמוע על כך, איתנו יצאת על קו הטלפון מנהלת התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים מטעם ארגון בטרם, יעל מיטלמן, שלום לך.
שלום שמעון, ותודה שאתם מקדישים לנו את הזמן הבוקר הזה.
כן, משתדלים,
נראה
קצת יותר מדי חשוב מכדי שנתעלם. אז אם אני מבין נכון, זה לא מדובר רק בצ'יפים השונים שיפתרו את ענייני נעילת ילדים בכלי רכב.
ממש לא. אנחנו בעצם עוסקים היום באיזושהי הכשרה מקצועית כחלק מבניית תוכניות העבודה והפעילות שלנו ל-2020, וכל הנושא של חדשנות לטובת בטיחות ילדים. שצריך ככה להזכיר שחדשנות היא גם פיתוח של טכנולוגיות ואמצעים מתקדמים, אבל היא גם תפיסת עולם שמדברת על שותפות בין סקטורים, סקטור ציבורי, עסקי ואחרים, התאמות תרבותיות. חדשנות היא באמת תפיסה שלמה וכוללת. ואנחנו עושים את זה במסגרת התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים, הזכרת קודם, משותפת ל5 משרדי ממשלה, מובלת על ידי משרד הבריאות, ומוגדרת כמפת דרכים ליצירת תשתיות בנות קיימה לבטיחות ילדים במדינת ישראל. יש פה באמת איזשהו אקט שבו מדינת ישראל לוקחת אחריות ואומרת, הנושא הזה שנוגע בחיים של כל משפחה, של כל זוג הורים, כל ילד במדינת ישראל, חייב לקבל הכרה, התייחסות, ולקיחת אחריות של המדינה. וכחלק מלקיחת אחריות, אני חושבת שאנחנו נמצאים היום בשנה השנייה לפעילותה של התוכנית, ומתגבשת אצלנו ההבנה שאנחנו חייבים להיות צעד קדימה, ללכת צעד אחד לפני הקצב שבו העולם צועד. אנחנו מדברים על העולם שצועד, העולם באמת עובר המון 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 תהליכי שינוי, שכולם מדברים היום על חדשנות, אבל בואו נתמקד רגע בתחום שלנו, רכבים אוטונומיים וערים חכמות ומסיחי דעת מסוגים לסוגים שונים שמשפיעים, דיברת קודם על שכחת ילדים ברכב, אבל לא רק, על הרבה מאוד פעולות, גם של ילדים, גם של הורים, גם של מבוגרים משליחים אחרים. ואם אנחנו לא נצעד באותו קצב, נחזה את העתיד ונייצר פתרונות שהם רלוונטיים ואפילו מתבוננים קדימה, אנחנו נחטא לאחריות שלנו.
צריך להגיד משהו נוסף. אוקיי, בסדר. לפני שאני אבקש מהר דוגמאות, תמשיכי, כן?
אגיד משהו אחד, כי אני אופטימיסטית חסרת הקנה בדברים האלה. העולם משתנה והוא מייצר סכנות חדשות, אבל הוא מייצר גם הזדמנויות חדשות. כלים יותר מתקדמים גם להסברה, גם למניעה וגם להשגחה. והפוקוס שלנו הוא באמת מצד אחד ללמוד את מפת הסיכונים המשתנה, ומצד שני להבין איך אנחנו יכולים לקחת את ההזדמנויות שהטכנולוגיה מייצרת עבורנו, ולצעוד איתם כדי לייצר הגנה טובה יותר לילדי ישראל.
עכשיו אני אבקש ממך דוגמה, כי כל הזמן אומרים שהעולם הופך להיות מסוכן יותר באמת לילדים ככל שהוא מתקדם. אז תני לנו דוגמה לצעד 5-7 שנים קדימה, איזה עוד סכנות צפויות לנו מאחורי הפינה ואיך אנחנו נערכים.
אז תראה, זה יהיה קצת לא אחראי מצידי לדבר על 5-6 שנים קדימה במשפט וחצי שאני אומרת לך כעת, אבל בוא נסתכל 5-6 שנים אחורה. איש לא יכל לחזות את הנפוצות הבאמת מדהימה של אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים אצל ילדים בגיל ההתבגרות. ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו היום, מבינים שיש פה תופעה ששינתה את כללי המשחק. צריך לייצר הסברה אחרת ותקינה אחרת וחקיקה אחרת וכהנה וכהנה. אנחנו מארחים השבוע פרופסור מאלבמה, פרופסור דיוויד שוובל, הוא אחד מהמומחים המובילים בעולם לנושא של בטיחות ילדים, והאינפוט המיוחד שלו זה שהוא שם דגש מאוד מאוד גדול על חדשנות, מפתח טכנולוגיות של מציאות רבודה, מציאות מדומה, גם כדי לחנך ילדים לבטיחות, אבל גם כדי לסייע להורים להתקין. אחד מהנתונים המדהימים שאנחנו רואים בעולם, לא רק בארץ, זה ש85% מההורים לא מתקינים נכון את משאבי הבטיחות, ככה שמשאבי הבטיחות ברכב כמובן, ככה שההגנה שמשאבי הבטיחות נותנת היא במקרה הטוב לא אפקטיבית, במקרה הרע אפילו מסכנת. הפתרון שהיה נהוג עד היום להציע זה תגיעו לנקודת התקנה, טכנאי יתקין לכם או ידריך אתכם.
לא ראינו מישהו שמגיע.
נכון. ואז באמת בא פרופסור שוובל ופיתח במחקר מולטי תרבותי, גם בארצות הברית, גם בסין, גם במקומות נוספים, אמצעי של מציאות רבודה שבו ההורה גם מקבל הדרכה, אבל גם בזמן אמת מקבל מישוב על האופן שבו הוא התקין את המושב. דוגמה נורא פשוטה, אבל מציאות רבודה היא בסוף טכנולוגיה מתקדמת, והיא טכנולוגיה מכירה בזה שאנחנו חיים במדינה שיש בה גם אזורים שהם יותר פריפריאליים, ושהיכולת להגיע לנקודות התקנה מורשות היא קטנה יותר, ומתמודדת עם זה באופן יצירתי. אז כשאני מדברת על חדשנות, בסביב נושאים כאלה, גם סביב בטיחות ילדים בכבישים, ברכב, בבית, בבריכה, בים, כל זירה שהיא זירה מסוכנת לילדים, ושאנחנו צריכים לפתח כלים חדשניים גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה התפיסתית.
אתם מתעסקים גם בסכנות הערכיות? זאת אומרת, סכנות גופניות אנחנו מבינים, תאונות דרכים וסביבותיהם, בריכה הזכרת וכולי, כל הדברים הללו ידועים וברורים, רואים את זה גם בעין. אתם מסתכלים גם על סכנות ערכיות, תכנים וכאלה?
המנדט שלנו הוא מנדט שמתייחס באמת לבטיחות הפיזית של ילדים. יש לנו אחים טובים וראויים בממשל ומחוץ לו שמתעסקים בנושאים של התנהגות, רגש, מנטליות וכהנה וכהנה, וכל אחד עושה את עבודתו נאמנה. אני חושבת שאם אתה מדבר על ערכים, אז יש משהו ערכי באמירה של כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם ומלואו, ואנחנו אומרים, ההשגחה על שלומם הפיזי של הילדים היא הצעד הראשון. אפשר להמריא להרבה מאוד עולמות, אבל קודם כל צריך לשמור על החיים ועל הערך שלהם ועל יוקר החיים של הילדים של כולנו.
מכנס שכזה, מה הייתם מצפים שיצא? בחודשים,
קודם כל אנחנו מצפים מעצמנו לצאת טובים יותר וחכמים יותר ומסתכלים יותר למציאות בעיניים, ולפתח תוכניות ופתרונות שהם מותאמים לתפיסה שעליה דיברנו עכשיו. Okay. אני יכולה להגיד שכבר בחודשים הקרובים, וזה פרויקט שאנחנו עוסקים בו באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, אמור לצאת קול קורא מטעם התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים, סביב הנושא של תו תקן למוצרים למניעת שכחת ילדים ברכב. אני אגיד שיש היום בארץ לא מעט מוצרים, כולנו יודעים את זה, אף אחד מהם לא עומד בתקן הישראלי, יש תקן ישראלי של מכון התקנים, של מנהל תקינה, אף מוצר לא עומד בתקן, ואנחנו בעצם נצא ממש ככה בחודשים הקרובים עם כל קורא ליזמים שמציע להם איזשהו סבסוד בהליך בדיקות התקן, כי המטרה היא באמת לייצר פה טכנולוגיות שהן גם מתקדמות, אבל גם אחראיות ובטוחות ואפקטיביות. אז זו דוגמה בעיניי לחדשנות בשני מובנים. אחד, פיתוח של טכנולוגיות, הכי פשוט ובסיסי. השני, ההבנה שכדי לייצר פעולה אפקטיבית, אתה משתף פעולה בין סקטורים שונים, במקרה הזה הסקטור הציבורי, הממשל, והסקטור העסקי, קורא ליזמים לבוא ולהצטרף אליך במהלך, מציע להם גם איזשהו מענק בהקשר הזה, ומשלים עמידה של מוצרים בתקן לטובת האוכלוסייה כולה. אז זו דוגמה קטנה של האופן שבו אנחנו חושבים ומקווים לפעול נאמנה.
ולנו נותר רק לשאול למה אתם לא נמצאים בכותרות הראשיות. למה אנחנו נזכרים רק...
אני חושבת שיש היום כותרות ראשיות אחרות שתופסות את תשומת הלב.
אוקיי, אבל אני מתאר לעצמי שבאמת אם חלילה ילד היה נשכח הבוקר ברכב, זאת הייתה כותרת משמעותית, היו מדברים עליה, מבקים אותה, אבל אולי אתם צריכים לתפעל את מערך ההסברה שלכם יותר?
יש לנו מערך הסברה שעובד ופעיל ומציף אותנו בפורומים הראויים. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו ככה מחייכים אחד לשני ואומרים שההצלחה שלנו זה כשאין כותרות, כי הכותרות הן באמת במקרים של טרגדיות לא עלינו. אבל אנחנו כן שמחים על כל מקום שבו התקשורת באמת קורית לנו, מתייצבים כדי להסביר, כדי לחשוף לפעילות, ומאוד מאוד מברכים על העניין שהולך וגובר.
יפה. יעל מיטלמן, מנהלת התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים, מטעם ארגון בטרם. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, שמעון, ובריאות לכולנו.
בהצלחה, שלום. אנחנו ממשיכים לעסוק בכנס, כנס הבטיחות, ההתמודדות עם אתגרי בטיחות ילדים, הכנס שקורה בירושלים. ובכנס הזה דיברה הבוקר גם שובה דביר, הבן שלה ננעל בתוך הרכב של המשפחה וחולץ ממש ברגע האחרון. בעקבות האירוע הזה היא הפכה למתנדבת בארגון ידידים, הארגון ש... מתנדבה וסייעו לחלץ את הילד בין החצי שנה לערך. שלום לך, שובה.
שלום וברכה.
אז את דיברת בפני באי הכנס הזה. בעצם, מה אמרת להם? סיפרת להם מהחוויה האישית?
כן, סיפרתי להם על החוויה, חוויה מטלטלת, שבה ככה באמת בערי ננעל, חייבת לציין, לא נשכח ברכב, אלא ננעל לנגד עיניי, שאני לא מאחלת לשום אמא בעולם, לחוות כל עוד חוויה, ועל הרגעים שהיו, כאילו, על הרגעים שהיו באותם רגעים, באותו זמן.
מתי זה היה? לפני כמה זמן?
לפני כמה זמן? בערך 4 חודשים, משהו כזה.
וסביר להניח שהרגעים האלה ילכו איתך לכל החיים, נכון?
זה ברור.
אז אני ארצה תחזירי אותנו ליום הזה, אם אפשר, כמו שעשית בכנס. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, מה רצית להשיג בזה, באותם דברים? זאת אומרת, אני מתאר לעשי שאנשים שבאו לכנס מודעים לסכנות, הם מודעים לחשיבות הבטיחות, אבל מה רצית להשיג בחוויה, בציור החוויה?
הבנתי, אז קודם כל הם הזמינו אותי, הם ככה ביקשו ממני בעצם להבהיר לכל האנשים ששמעו אותי, להעביר להם שזה בעצם כל האמרה הזאת שאופפת אותנו ביום יום שלי זה לא יקרה. אנחנו כל מיני מסתובבים עם כל מיני מחשבות שלי זה לא יקרה, לא, זה, גם לי זה לא יקרה. אבל בעצם כל הפעולות היומיומיות שאנחנו עושים בבית, בחוץ, בחצר, ברכב, יכולים ככה באמת לגרום לנו למצבים של סכנה. ורציתי לומר לכל האנשים ששומעים אותי שם בכנס, שמה שהם עושים, עושים עבודת קודש. בעצם, בעצם הם מצילים ילדים כל הזמן. כן? כאילו עם מנגנון כזה או אחר, עם תקן כזה, למוצר כזה, זה באמת הצלת חיים. אז באמת באתי לעורר אותם לדבר הזה, שאנחנו בתור אמהות, בתור בכלל, כאילו ציבור שלם שמודה להם על, על המחשבה הזאת ועל העשייה הזאת. וגם כאילו לחשוף אותם לסיפור הזה, שגם לי זה היה בראש, לי זה לא יקרה ו...
אז זאת אומרת, את אומרת לנו, אם היינו הולכים חצי שנה אחורה ולא ארבעה חודשים אחורה, כל הסיפורים ששמעת בתקשורת על, על אחרים שרואים כאלה קראו להם, זה היה נשמע לך רחוק ומנותק ממך.
ממש, מנותק, רחוק, איזה מוזר שזה קורה לו את האישה, כאילו מה, איך זה הגיוני שהילד שלה ננעל בתוך הרכב, מה כאילו, היא לא נמצאת לידו בשביל לפתוח לו את הדלת, כאילו, ווואלה לא, כן, הילד בפנים. ואתה נמצא במרחק של נגיעה ממנו, אבל לא, אתה לא, אין לך דרך לחלץ אותו משם.
אז עכשיו קחי אותנו לסיפור עצמו ותסביר לנו באמת איך קורה שילד ננעל, אימא שלו לידו ויש איזשהו חוסר אונים.
טוב, אז זהו, אז האמת שזה ככה היה ביום ממש ממש חם, שרב, חמסין, אף אחד לא ברחוב, רחוב ריק מאדם. ואני חוזרת מהעבודה, אני אומר שהיה לי כל הזמן את הפחד הזה של לשכוח את בערי ברכב, ואני אסביר למה, לשכוח, לא לנעול, לשכוח, בגלל שבערי הוא בעצם הבן המתוק שלי, הולך איתי כל יום לעבודה, כי איפה שאני עובדת יש מעון, אז תמיד כאילו אמא רגילה במדינה בדרך כלל הולכת למעון, מורידה את הילד וממשיכה לעבודה שלה, אצלי זה לא היה ככה, אצלי במקרה שלי, הייתי צריכה, הייתי נוסעת ועדיין כל יום לעבודה, עוצרת את הרכב, מורידה את עצמי, ובעצם תמיד תמיד צריכה לזכור שיש לי גם את בערי להוריד, בדיוק באותו המקום. אז ככה הייתי עם המחשבות ועם הפחד הזה, עם החששות, וסיפרתי זה לבעלי, ומצאנו איזשהו, ככה חיפשנו באינטרנט איזשהו רעיון, ומצאנו משהו מאוד ישים, מצאנו בעצם שאפשר לקנות קפיץ, מחזיק מפתחות קפיץ, לחבר אותו בעצם ל... באופן קבוע, כמובן, לשלט של הרכב, ואז כל פעם לפני נסיעה, אני מחברת את זה גם לסלקל של הילד. וכשאני יוצאת מהרכב, אז בעצם כאילו, אני לא יכולה לצאת בלעדיו, כי זה פשוט נמשך, כאילו הסלקל שלו נמשך אליי. אז כל יום, בהלוך ובחזור, הייתי ככה שמה את הקפיץ, ובאותו יום כשחזרתי ככה מהעבודה, אני שמה את הקפיץ וזורקת, שזה פעולה שככה ממש כמעט שילמתי עליה בחיי, זורקת את המפתחות של הרכב למושב של הנהג, הוא ישב מאחורי הנהג, אז זרקתי את המפתחות קדימה, ובאתי והיה חם חם חם, בקושי נשמתי ברכב, כן? כאילו קשרתי אותו וכאילו כזה, וואי, להדליק מזגן, זה מה שעבר לי בראש, ואני באה, אני סוגרת את הדלת שלו אחרי שחגרתי אותו, אני באה לפתוח את הדלת שלי, והיא לא נפתחת, ואני שוב פעם מנסה, והדלת לא נפתחת, ואני בטוחה שאולי אני מזיעה או משהו, אז אני מנסה שוב פעם ושוב פעם ולא, ואני תחילה ככה לרוץ כמו משוגעת מסביב לרכב, לנסות לחלץ, למצוא איזשהו פתח שלא יודעת שיש איפשהו, ואין. וזה חוק מרפי, ממש לא נעים בכלל שאתה נמצא ברחוב, ואף אחד לא ברחוב. אף אחד, שעה בערך 14:00 רותח, כל האנשים נמצאים בבתים שלהם עם מזגן, אני פשוט מוצאת את עצמי צועקת, כאילו, מישהו, אצילו, אצילו, כאילו, ככה. אני נזכרת באותם רגעים, אני ממש ככה, באמת לא מאחלת את זה לאף אחד, ואז אני רואה נערה מול העיניים שלי, אז אני צועקת לה, היא מעבר לכביש, והיא לא שומעת אותי, אני מתחילה לפנות אליה באנגלית, והיא גם לא שומעת, אז אני עוברת למדרכה שלה ועוזבת רגע את בערי, ואז אני מבינה שהיא לא מתקשרת בשפה שלי, אז אני פשוט מושכת אותה בחוזקה ביד שלי לרכב. והיא מגיעה לרכב, היא נלחצת הרבה יותר ממני, וככה, בלי שפה, עם שפת סימנים, אנחנו מתקשרות, חצי מתקשרות, ואנחנו מתקשרות לידידים, ואני כל הזמן מדברת עם בערי, אני כל הזמן אומרת לו, בערי, תסתכל עליי, בערי, מה כאן, בערי.
ואת בשניות האלה, את רואה שהוא לא נינוח, או שהוא עדיין לא מבין מה קורה סביבו?
אז זה לא היה שניות, זה היה דקות, כאילו. עכשיו הוא בין 9 חודשים, ואז הוא בערך בין 5-4 חודשים, משהו כזה.
Okay.
5 חודשים, משהו כזה.
ומה את רואה על הפנים שלו? הוא לחוץ?
ואני רואה, אז כאילו כל הדקות בהתחלה הוא חייך, ואז הוא התחיל לבכות, ואז הוא כבר ממש עשה כאילו פעולות כאילו, התחיל כאילו ככה, כאילו בסוף בוא נגיד שלפני שהוא הגיע לקיצר, חילצו אותו לפני, כן חשוב לי לציין, אבל הוא בכה, ואני גם חצי איתו כאילו, הוא התחיל לבכות, ואני חייבת להגיד שכל האנשים, תנועות, כן, הוא התחיל כבר כאילו כזה לבכות ממש, ואז באיזשהו שעה לעצום עיניים, וצעקתי בערי, בערי, ודפקתי על החלון כמו משוגעת, אנשים שואלים אותי, איך לא שברת את החלון? קודם כל ניסיתי לשבור את החלון, כן? אבל היה לי בראש מצד אחד ידידים על הקו, אומרים לי, תקשיבי, עוד 3 דקות אנחנו פה, עוד 2 דקות אנחנו פה, אל תנפצי את החלון, עוד 2 דקות אנחנו נצלח ברחוב. זה מצד אחד. מצד שני, כאילו, אתה אומר, אם אני אשבור את החלון, יש לך מחשבה מאוד חזקה, שמחזיקה אותך ומרעידה לך את כל הגוף, שאולי כאילו רסיסים יעופו לכל עבר, הרי זה לא זה גג שחותך לך את החלון בצורה ישרה. זה לנפץ את החלון. ועצרתי, ירדתי לכביש, ועשיתי, על הרכב הראשון שעבר עצרתי אותו, אמר לי, זוזי מהכביש, ועצרתי אותו, ואמרתי לו, תרד, 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 בוא תעזור לי גם. והוא ירד, ואמרתי לו, גם במקביל להתקשר לידידים, כי אז לא הכרתי אותם, לא הכרתי את הרמה המקצועית שלהם, ובאמת, אני אגיע לסוף, ידידים הגיעו,
רגע, כשעצרת את הרכב, עדיין ידידים לא נמצאים בתמונה?
לא, ידידים לא נמצאים, ואני אומרת לו, תראה, תתקשר גם לידידים, הוא מתקשר במקביל, ושתיהם ככה כאילו מדברים ידידים במקביל, ואני כל הזמן הייתי בקשר עין עם בערי, לראות שהוא לא מאבד אותי, כי לראות שהיה מישהו, הרי הגיעו לאט לאט הרבה אנשים מסביב לרכב, כן? כאילו זה התחיל בנערה, ואז לאט לאט היו איזה 15 אנשים מסביב, והיה בן אדם אחד שהלך להביא איזה אבן ממש גדולה, והוא אמר לי, ואמרתי לאנשים, תסתכלו גם אתם, לשבור עכשיו את החלון, למרות שידידים עוד 3 דקות מגיעים, אז אנשים אמרו, לא, עדיין אל תשברי, כאילו גם האנשים שמסביב נתנו לי את הכוח הזה, שלא לשבור מהם לנפץ את הרכב, כאילו, וגם אני בעצמי, כאילו, בהתחלה ניסיתי ולא הצלחתי. ואז הוא אמר לי, בן אדם אחד אמר לי, כשאת נותנת לי את הקיו, אני מנפץ את השמשה. והיה את הרגע הזה, שידידים אמרו לי, אנחנו פה, ואפילו כבר ראיתי את הרכב, מזווית עיניי מגיע לחלץ את בערי, ופשוט צרחתי, תנפסו את החלון. פתאום כאילו החלטתי שלא משנה לי מה, מנפסים עכשיו, כי פתאום ראיתי שבערי עוצם עיניים. ואמרתי, זהו, זה כבר גבול מבחינתי. מבחינתי שכל הרכב יסתרף, אני כך שהילד שלי ינצל. ואז הוא בא לשבור, הוא לקח אחורה תנופה, וממש כמו סרט, הבן אדם הידידים פתח את הדלת, ואז הוא עדף אותו, הוא אמר לו, אתה לא מנפץ, ואז הוא אמר לו, מה פתאום, אמרה לנפץ, הוא אמר לו, לא, הפעולה שלי היא הרבה יותר מהירה מאשר ניפוץ חלון, עד שתצליח לשלוף אותו אחרי זה מהחלון עם כל הרסיסים. ואז הוא פשוט, ישראל קוראים לו, בן אדם מנסברגר, ממש ממש מקצועי, ככה בא, וממש ממש ממש עזר לי, ובאמת אפשר לומר שהוא...
זאת אומרת, הוא פרץ חילץ את בערי. הוא פרץ בעצם את הדלת, זאת אומרת, הוא לא...
הוא לא פגע בכלל ברכב, וזה לא משנה, מבחינתי שהיה פוגע בו, כן? אבל לא משנה, אני רק אומרת לאנשים ששומעים אותנו, שידידים הם בכלל בכלל לא נוגעים ברכב, אין סריטה על הרכב, זה פעולה כל כך פשוטה. הוא הוציא את בערי, ואני כמובן ככה חיבקתי אותו כל כך כל כך חזק, וכונני מד"א שהיו במקום בדקו איך הוא מרגיש, הוא בריא לחלוטין הוא היה. כן, הוא מאוד מאוד הזיע, הוא כן אפילו טיפונת טיפונת כזה, נשם עמוק יותר מהרגיל, אבל היה לי ממש חשוב שיעבור בדיקה בריאותית באותם רגעים, לדעת שבאמת, למרות לפעמים דברים נראים לנו בעין, אבל אנחנו לא יודעים מה מעבר בתוך הגוף. זהו, ובאמת אני מאוד מאוד מודה, קודם כל לכל האנשים שהיו שם, ואני בעיקר מודה לידידים, שזה ארגון מדהים, אני יכולה לומר שבעלי ביום שישי האחרון, ממש לפני שבת נתקע עם הרכב, נגמר לו המצבר, ואז הוא אמר, אשתי אמרה לי שיש ידידים, התקשר לידידים, וידידים חזרו אליו, והם אמרו לו, מישהו אמר לו, ממש כמה דקות אחרי, מישהו אמר לו, רגע, איפה אתה? הנה, אני רואה אותך, אתה באותו רחוב כאילו, כי הרי נותנים את השם של הרחוב כשמוצאים פנייה, כן? אז הוא אומר לו, הנה, אני רואה אותך, כן, כן, תוציא את היד, זה אתה, הנה, אני מסתכל עליך מהחלון. ופתאום בעלי מסתכל, רואה שזה שכן שלו, שכן שלנו מהבניין. ופתאום הבנו כמה זה הגודל הזה של ידידים, שזה 20,000 מתנדבים, אפילו יותר, מכל רחבי הארץ, שזה כאילו נמצאים בכל בניין, בכל מקום, בכל זמן, ומגיעים עם לב ענק לכל אחד. חשוב לי להגיד שזה לכל, אין שום הבדל של גזע, דת, מין, זה כאילו מגיעים לערבים, ליהודים, לחילונים, לחרדים, לכל אחד מגיעים ומשיטים את היד הרחבה שלהם ובהתנדבות שלמה.
ואת עכשיו, ואת כבר מתנדבת אצלם?
ואני, קודם כל, אני בשלב של החניכה, זה לא כזה פשוט להתנדב ישר. אתה צריך לעבור קורסים, עברתי כבר את הקורס של החילוץ ממעליות, עברתי כבר את הקורס של החילוץ ילדים מתוך רכבים, וגם, אתה יודע, כל העבודה הסזיפית בכביש, כאילו, גם החלפת גלגל, או או כל הדברים של המצבר, גם את זה עברתי, ועכשיו אני בשלב שבעצם חונך אותי, אתה צריך לצאת 7 קריאות לכביש, עד שאתה מתחיל ככה לקבל קריאות לבד.
מדהים ומצמרר, אני חייב לומר, ואת, מישהו הצליח להסביר לך, אבל אולי עם אנשי ידידים, אולי מישהו אחר, אולי מוסכניק, מה קרה לרכב? למה הוא ננעל? זאת אומרת...
למה הוא ננעל? מה שאנחנו יודעים זה שאני זרקתי את השלט, כנראה בצורה חזקה, והשלט פשוט ננעל, הוא פשוט נלחץ על המושב. הכי פשוט שיש, זאת אומרת, הכי כאילו לי זה לא יקרה, הכי כאילו אין סיכוי שבעולם השלט שלי ינעל, והיום עוד יותר מזה, אני אגיד לך שיש כאילו רכבים שהפעולה הזאת של הנעילה היא קורית מעצמם. כאילו רכבים, כל הרכבים המתקדמים, יש הרבה נעילה פנימית של הרכב. זהו, באמת תודה בעיקר לריבונו של עולם שהביא לי את בערי, אבל לא סתם הביא לי אותו, אלא בריא ושלם, וגם למי שהקים את העמותה, שקוראים לו גם ישראל, מנכ"ל של ידידים, וגם לכל האנשים שעוסקים ביום יום שלהם, בהצלת, בבטיחות של ילדים.
שובת דביר, אני מאוד מודה לך על הדברים. אנחנו נאחל לך בשורות טובות. ודעת מה, שלא תצטרכי את ושלא יצטרכו את העזרה שלך, רק שהידע והמידע יהיה באוויר. תודה רבה לך.
אמן, שאנשים פשוט יחשפו רק בצורה טובה, באמת.
כל טוב, שלום, טוב, שלום.
תודה, שלום, שלום, להתראות.
אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני יום הילד הבינלאומי, והיום הזה מעלה לא רק את שאלת השמירה על הילדים מסכנות כאלה ואחרות, אלא גם שוב עולה שאלת יחסה של מערכת החינוך והיחס בכלל לנוער הנושר. אנחנו רוצים להציג את השאלה הזו בפני ראש המסלול לקידום נוער במכללת אורות ישראל, הדוקטור נירית ראוכברגר, שלום לך.
שלום רב,
צהריים
טובים.
נדמה שישנה מודעות גוברת והולכת לצרכים המיוחדים והמורכבים של הנוער הנושר, אבל אני מתאר לעצמי שיש לך מה לומר שצריך עוד לתקן שם בעניין הזה.
אני רוצה לתקן, אבל מאוד מאוד להיות מודעים. קודם כל אנחנו נגדיר שהנושא של נשירה מוגדרת בעצם, יש נשירה סמויה, יש נשירה גלויה. נשירה גלויה, המשמעות שלה שהתלמיד עזב את מערכת החינוך, אבל לפני שהוא עזב את מערכת החינוך, זה קודם לזה תהליך, זה לא משהו שקורה ביום, זה לא שילד קם בבוקר ואומר, טוב, היום אני עוזב את בית ספר, יש שם תהליך ארוך שמתרחש ממש בתוך בית ספר, מתחת לאף שלנו. מורים לא תמיד מודעים לזה, אני יכולה להגיד לך שאני נמצאת בכל מיני השתלמויות, ובתחילת ההשתלמות אני שואלת כמה נושרים סמויים יש, ואחר כך בסוף ההשתלמות כמה נושרים סמויים יש, והמספרים משתנים, כלומר המודעות של המורה.
זאת אומרת, רק שנייה, הנשירה הסמויה היא, את מגדירה אותה כחלק מאותו תהליך לקראת נשירה גלויה.
חלק מאותו תהליך, כן. כן, זה איזשהו רצף שבעצם מתחיל בתוך הבתי ספר, בתוך הכיתות שלנו. תהליך שהילד עוזב מנטלית את המערכת בהדרגה, ויש לזה גם ביטויים חיצוניים, כלומר ברמת ההתמדה שלו, ברמת הנוכחות שלו בבית ספר, בנוכחות הפסיכולוגית ולא רק הפיזית, האם הוא נמצא או לא נמצא, אלא קשר עם חברים, תחושת הניכור, יש לזה כל מיני מדדים, אבל הביטוי החיצוני, המובהק והחזק שלו, הוא באמת מידת הנוכחות שלו וההתמדה שלו בתוך בית ספר. עכשיו, קודם לזה אנחנו יכולים לנבא את הנשירה הגלויה. אנחנו יכולים לנבא ולראות אותה מראש ולנסות למתן אותה. וזה קודם כל משתנה הרקע שאנחנו מכירים אותה, מה שנקרא משתנה של הגיל, המצב הסוציו-אקונומי וכל המשתנים האלה שאנחנו מכירים אותם שהם מנבא מאוד מאוד חזק. אבל מתברר שגם יש מנבאים שהם קשורים לתוך המערכת עצמה, למשל ילד שמושעה פעמים רבות מדי. מושעה זה יכול להיות שמעבירים אותו לכיתה אחרת, או ששולחים אותו לנוח בבית כמה ימים, או אפילו גם ליום, כן? אבל מספר ההשעיות מתברר שהוא אחד המנבאים לנשירה, בסופו של דבר, לאיזשהו תהליך של נשירה. ומה שאני רוצה להציע זה להעלות את המודעות, כלומר לפקוח עיניים, לנסות לראות, את התהליך שהילד הזה עובר, מה בדיוק קורה שם, ולעשות את ההתערבות בזמן, ושהנשירה, להחזיק ילד זה יפה בתוך בית ספר, אבל גם איכות ההחזקה היא גורם משמעותי, ולנסות לחשוב מה אפשר לעשות איתו, מה לבנות לו איזושהי תוכנית, לאתר את גורמי הסיכון, לאתר בדיוק את הפרופיל של הילד ועל מה זה יושב, ולבנות איזושהי תוכנית מתאימה.
עכשיו, לפני שאני אשאל אותך, בכמה מילים אולי קצת על התוכניות הקיימות כיום, לעומת מה שהיה אולי לפני 30 ו-40 שנה, אמרת פה דבר שהוא לכאורה, אני לא מבין גדול בחינוך, מעולם לא הייתי מחנך, אבל זה נשמע מאוד מאוד פשוט. כשילד יותר ויותר מוצאים את הצורך לסלק אותו, או לקרוא לזה בכל מיני שמות הרבה יותר יפים, בסופו של דבר זה מביא אותו לירידה במוטיבציה ורצון למצוא את עצמו מחוץ למערכת. התובנה הפשוטה הזאת שאמרת עכשיו, לא ברורה לאנשי חינוך?
היא ברורה. יכול להיות שלחלקם היא ברורה, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שלא תמיד יש את הכלים מה לעשות איתה. עכשיו, אני כן רוצה להגיד שיש כל מיני גורמים, זה לא רק מספר ההשעיות, הישגים נמוכים, כמו שאמרתי, הנושא של התמדה. אני חושבת שלפעמים מה שקורה, שפשוט יש לנו איזשהו, המערכת בנויה ככה, שהיועצת היא מאוד מערכתית, והיא מסתכלת על המערכת בצורה מערכתית, והמורה עסוק בכיתה של 40 תלמידים, ובעצם אין כאן כתובת. אין כתובת, ואז קורה שהתהליך הזה ממשיך, והמענים שהוא מקבל הם מאוד מאוד זמינים, כלומר להיות בתוך קושי, ולהתמודד עם הקושי לבד, זורק את הנערים, הרבה פעמים, נערים, נערות, לפתרונות שהם לא בהכרח יעילים עבורם, ואנחנו ממשיכים ככה על הרצף הזה, שבאחת מהנקודות שלו היא הנשירה הגלויה. אנחנו יכולים גם להמשיך איתו הלאה, שאחת מהנקודות שלו היא הנשירה הגלויה, ומה שאני רוצה להציע, זה שיהיה גורם בתוך בית ספר, בתוך המערכת, שידע לי, שיראה את זה, יאתר את זה בזמן, ויבנה תוכנית מתאימה, וייתן להם מענה.
עכשיו, מה זה תוכנית מתאימה? זאת אומרת, נדמה שהיום אופציית האנישה לא קיימת. אנחנו רואים כל מיני סרטונים שמגיעים מתלמידים שמתעדים את האירועים והשערות בכיתות, המורים די חסרי עונים מול תופעות קצת חריגות. קצת מתחיל לחרוג מנורמת ההקשבה וההתעניינות, וזהו, מורים פשוט אילמים.
כן. בכלל הנושא של סמכות, לא רק של המורים, גם של ההורים בעניין הזה, היא באמת קצת עומדת חסרת עונים. היא לקחו לנו מצד אחד, אבל לא בנו בנו, לא נתנו לנו את הכלים מהצד השני. אז באמת האופציה של הנישה היא פחות רלוונטית, וגם אני חושבת של החלטות חותכות מדי היא גם פחות רלוונטית. אבל כשאני מדברת על תוכנית, אני מדברת קודם כל על הנחת יסוד שילד לא רוצה לנשור. ילד לא רוצה להיות יוצא דופן. הוא רוצה להיות בתוך החברה הנורמטיבית שלו, הוא רוצה להיות בתוך קבוצת הגיל שלו, שתהיה לו שייכות, שהוא יוכל להרגיש איתה בנוח. באופן פשוט, ילד לא מחפש את זה. ואם זה לא עובד, אז אנחנו צריכים לנסות להבין למה. ויש פרופילים שונים. יש ילדים שהרקע של הקושי שלהם הוא קושי לימודי. בבית ספר מפגיש אותם כל הזמן עם איזושהי נקודה מאוד כאובה של כישלון, של חוסר הצלחה. הם לא רכשו אולי את המיומנויות הבסיסיות, והם לא יכולים להתקדם עם זה. ויש את הפרופיל של התלמידים שהקושי שלהם הוא יותר רגשי, יש עוד פרופיל, אבל הוא פחות שכיח, והחלק מהתוכנית היא לנסות לזהות מה הנקודה המרכזית, על מה זה יושב, ולבנות להם מענה מתאים, בתוך בית ספר, מחוץ לבית ספר. היום במשרד החינוך יש, אני חושבת, המודעות הולכת ועולה, והרצון לשמור על התלמידים האלה בתוך המערכת הוא מאוד חזק. לי נדמה שלא, מבחינה ארגונית, אין את האדם שיעשה את זה. כלומר, עוד לא הכירו בפונקציה הזאת שצריכה להיכנס באופן קבוע וכחלק מהצוות של בית ספר, וזה היה התפקיד שלה, לקבל את אותם נערים, לקבל את אותם תלמידים. עכשיו, אני, אני אומרת, זה אפילו, זה צורך שהוא עולה על רקע הסיכון שיש מסביב, כי האופציה של נער לשהות בתוך הקושי ולהתמודד עם תוך הקושי, היא כמעט לא קיימת. האפשרות לברוח לכל מיני התנהגויות סיכון, היא מצד אחד מאוד זמינה, מצד שני, הם גם, אף אחד לא רואה אותם. הם יכולים לעשות את זה, ואנחנו נראה את זה ונזהה את זה בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. לכן אני מציעה שבתוך המערכת עצמה יהיה גורם, יהיה אדם מקצועי שיוכשר לזה, שידע להשתמש במרכיבים של הלמידה עצמה, להעלות את תחושת המסוגלות, לפתח שיח, להיות המבוגר המשמעותי, שזה הדבר שעלה הכי חזק במחקרים, הנושא של המבוגר המשמעותי שמלווה את הנער, האיש הזה שיש לו איתו, קשר במידה וההורים לא מגיעים ל... לא מצליחים להיות עבורם.
עכשיו, דיברת על, אני רוצה ככה עוד שאלה אחת קטנה, שאולי ככה תוציא אותנו לאיזשהם סוגריים. דיברת על גורם או אדם או בעל תפקיד בתוך המערכת. איך את רואה את המסגרות, נקרא לזה מסגרות הפריפריה, שמסביב למערכת החינוך המסודרת, הממסדית, כל המסגרות שמשלבות, עבודות, חקלאות, כל המסגרות האלה, בציונות העתיד ככה זה נהיה פופולרי בשנים האחרונות. האם לטעמך הדבר הזה מהווה פתרון, או אולי מהווה מפלט לכל מי שקצת ככה מתעצל, במקום להתאמץ עכשיו במסגרת הרגילה, בוא נברח למסגרות הללו.
כן. טוב, אז כמו כל דבר, אני מניחה שיש מזה גם מזה וגם מזה. מצד אחד, יש בזה משהו מאוד יפה, ואיזושהי הנחת יסוד שילד מתקדם ומתפתח, לא רק דרך השולחן והמחברת וספרי הלימוד, אלא יש עוד אפשרויות, ולחלק מהילדים, זה נהדר, וזה מותאם, והוא יקבל שם מענה, והוא יקבל תחושת הצלחה ומסוגלות, שתבוא לידי ביטוי בעוד מקומות של החיים שלו. אתה צריך להבין שגם הנושא של התמדה, זה שאתה מצליח להגיע ולהיות שם, יש לו ערך מצד עצמו, לחיים שלו. מצד שני, אני מניחה שבאמת יש ילדים שזה עבורם מפלט. אבל שוב, אם אנחנו יודעים לזהות את הילד, קודם כל לראות את הילדים, לראות אותם, מאיזה מקום זה מגיע. גם כשאני מגיעה לבית ספר ואני רואה שם ילד, בית ספר מאוד הישגי, הוא הפוך, בית ספר מאוד לא הישגי, והילד נמצא שם והוא מתוסכל, כי הוא לא מביא את כולו לחיים, הוא לא נמצא במלאות, ואנחנו יודעים שבגיל הזה, זה מה שהם רוצים, הם רוצים לחיות את החיים במלאות. אז יש לי אופציה של דיון איתו, והדיון הוא לא רק לאן אתה תלך, אלא גם איך תלך לשם, ומה אתה מצפה למצוא שם, מה אתה מחכה שיהיה שם. לא רק להעביר אותו, בוא, מה שבדרך כלל קורה, אוקיי? לפה אתה לא מתאים, ועכשיו, לאן אנחנו ניקח אותך, אז זה פותח לי יותר אפשרויות של שיח ושל אפשרות של לכאן לא, אולי לכאן, מה אנחנו בעצם מחפשים, מה אתה היית רוצה, ואיזשהו תהליך של קודם כל מודעות שלו עם עצמו, מה קורה בתוכו, מה עובר עליו, מה הוא מחפש, מה הוא מצפה לראות, האם הדבר הזה זה משהו שדורש ממנו התמודדות ויכולת להיות בתוך הקושי ולהכיל אותו, או שהוא עכשיו בורח למקום אחר. וכל הדבר הזה הוא נעשה בתוך תהליך אישי שמלווה אותו אדם שאנחנו מכנים אותו האחר המשמעותי.
דוקטור נירית ראוכברגר, ראש המסלול לקידום נוער ומכללת אורות ישראל. מקווה שיום הילד הבינלאומי ככה יתפרס על קצת יותר ימים במהלך השנה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב. שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לדוקטור אלדד פרדו, ליעל מיטלמן, לשובה דביר, לדוקטור נירית ראוכברגר, לכם על ההזנה, סעו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.